אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. שמעתם את הקצת תקווה הזו בחדשות? טוב, נחזיק אצבעות. בשעה הראשונה יהיה לנו הכבוד לשוחח עם חתן פרס ישראל במדעי החיים, הפרופסור חגי ברגמן. נשמע גם על גילויים חדשים, על האבולוציה של העופות, ועל מס חדש בצרפת, שנועד לצמצם את צריכת האופנה המהירה. בין לבין תקבלו גם כמה חידות היגיון לפצח. עורכת אותנו תמנה הולסטיין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני שרון קנטו. בואו נתחיל. עד היום חוקרים חילקו את העופות לשתי קבוצות אבולוציוניות. עכשיו, בשני מחקרים חדשים, העץ האבולוציוני של מחלקת העופות נחשף, והמקור של הציפורים הולך ומתבהר. כלומר, לא המקור של הציפורים, המקור של הציפורים. נו, הבנתם. נפנה לביולוגית ורד שפירה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. כן. אז,
כן, תעשי לנו סדר קודם כל במה שהיה עד עכשיו.
אוקיי, אז מחלקת העופות היא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מגוונת. אנחנו מדברים על, היום על משהו כמו 10,000 מינים שונים של ציפורים ועופות, שבאמת יש קשת עצומה של, של צורות, של צבעים, של גדלים, יש מעופפים ובלתי מעופפים ויש קטנים וגדולים, ובאמת זה נורא נורא מגוון. ואנחנו יודעים שציפורים התחילו לפני 66 מיליוני שנים, בכבר קבוצה קטנה של דינוזאורים מחונפים, ששרדו את הפגיעה של, של ההכחדה הגדולה, והפכו להיות קבוצה סופר מגוונת, שבאמת אנחנו מכירים אותה, אבל אנחנו לא כל כך מבינים איך זה קרה, איך היא הפכה להיות כל כך מגוונת, ומה איך נראה העץ האבולוציוני של, של הקבוצה העצומה הזאת. עכשיו, הייתה חלוקה, חלוקה ישנה, שלמעשה חילקה את, את מחלקת העופות מצד אחד לקבוצה של עופות ענקיים חסרי יכולת תעופה, עופות עתיקים וקדומים, שכל מיני קיווי ואמו ויהנים שהיו על ענף אחד. היו לנו עוד קבוצה של תרנגולאים וברווזים כל מיני שנמצאים בקבוצה אחרת, ואת הקבוצה השלישית שבעצם כללה את כל שאר הציפורים שאנחנו מכירים בעולם, שגם בתוך הקבוצה הזאת יש איזשהו גיוון אדיר. והחלוקה הזאת
נשמע,
הייתה חלוקה מאוד גסה.
זה נשמע כמעט כמו חלוקה שכל אחד מאיתנו היה עושה על סמך התבוננות, משהו כמעט פרימיטיבי.
אז בשנת 2014 אז ניסו לעשות איזשהו עץ פילוגנטי, איזשהו עץ אבולוציוני ככה יותר רחב של מחלקת העופות, ומה שהם עשו אז ב-2014 זה שהם השתמשו בגנום מלא של 48 מינים של ציפורים, של מינים שונים של ציפורים, וניסו להרכיב איזשהו עץ משפחה. עכשיו הם הגיעו לאיזושהי מסקנה לחלוקה שנראתה הגיונית על פי הממצאים שלהם, אבל מה שהמחקר החדש מראה זה שהם מוצא טעות במחקר הקודם. עכשיו, הם עלו על איזושהי בעיה שהייתה שם בחלוקה הקודמת, ובמחקר החדש הם משתמשים בגנומים שלמים של כ-360 מינים שונים של ציפורים, כדי לרצף ולעשות תמונה קצת יותר מעודנת וקצת יותר מדויקת של אותו עץ אבולוציוני. עכשיו, מה שהסתבר להם כשהם ניסו לעשות את העץ המורכב יותר, זה שהם למעשה מצאו טעות בעץ הישן, והטעות הזאת היא מעניינת. בגלל שהפעם כדי לקחת ולהשתלט על גנומים שלמים של 360 מינים שונים של עופות וציפורים, אז מה שהם ניסו לעשות זה לקחת מקטעים שונים, קבוצות שונות בתוך ה-DNA ולעשות השוואה. עכשיו, כשאתה עושה השוואה בין רצפים גנטיים, אתה מסתכל על מה דומה ומה שונה, וזה הכל עניין של דמיון ושוני. כי אם יש לי דברים שהם מאוד 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 דומים אצל כולם, אז אני מניחה שזה משהו שהוא עתיק יותר. ככל שהשוני הוא יותר גדול, אני מניחה שזה משהו שהוא חדש יותר. כלומר, אני קודם משחקת על הדמיון והשוני, ואני מייצרת איזשהו עץ שמראה לי איזשהו רצף זמן של מה היה קודם ומה היה אחר כך. זה בגדול מאוד, בצורה מאוד מאוד גסה, ככה המשחק. עכשיו, מה שהם ראו, הם מצאו למעשה ב-DNA של מחלקת העופות, הם מצאו מקטע שהאורך שלו זה בסך הכל 2% מהגנום הכולל של הציפורים, והגנום הזה, הרצף הזה מתנהג בצורה שהם לא צפו אותה. כלומר, הם רואים רצף שכל האורך שלו הוא באמת, זה כלום מבחינת כמות, זה בערך 20 מיליון בסיסים, שהוא לא משתנה. הוא נשאר קבוע והוא נשאר כפור אצל מספר עצום של עופות. עכשיו, הם רואים שלמעשה מדובר כאן ברצף שהוא נתקע. נתקע איפשהו בהתחלה, איפשהו לפני כ-65 מיליוני שנים, הרצף הזה נתקע ונשאר קבוע, אבל הם מבינים שלמעשה בחלוקה הקודמת שהם עשו בשנת 2014, הרצף הזה שנשאר תקוע הכניס להם רעש לתוצאות, וגרם להם לחשוב שקבוצות שהם ראו אותן בתור קרובות יותר, בגלל שהיה להם את אותו רצף, הן למעשה קבוצות שהן רחוקות יותר אחת מהשנייה. אז זאת הטעות המעניינת במאמר הזה, שככה הם רואים...
זה דבר שאנחנו רואים אותו בעוד מחקרי DNA, פתאום מין אזור כזה שיוצר בלבול?
אז כנראה שכן, כנראה שלא תמיד אתה יודע להסתכל ולמצוא אותו, כי בגדול מה אתה עושה? זה לא שאתה הולך אל ה-DNA ואתה שואל אותו, תגיד לי, אתה לא מוצא שם ממש את הזמן שזה קרה, את הנקודה שזה קרה, זאת איזושהי עבודה שהיא עבודה של, את יודעת, של זיהוי פלילי, שאתה צריך לבדוק מתי קרתה הטעות ומה יותר דומה למה, ואתה מסתכל על דברים בדיעבד. אז קרוב לוודאי שגם במחקרים אחרים יש כאלה טעויות. הסוד לתיקון של הטעות הזאת זה לאסוף כמה שיותר רצפים וכמה שיותר מידע, ולעשות השוואה שהיא יותר מעמיקה. עכשיו, השאיפה של הפרויקט הזה היא עוד יותר שאפתנית, כי השאיפה היא לרצף את משהו כמו 10,000 מינים של ציפורים, ולמעשה להגיע לתמונה שהיא הרבה הרבה יותר שלמה של מחלקת העופות, אבל לזה יש עוד זמן. אבל זה מעניין, כי מצאו כאן למשל קבוצות שבעבר חשבנו שהן קרובות יותר, כמו למשל פלמינגויים ויונים, ועכשיו פתאום אנחנו רואים ששתי הקבוצות האלה יושבות על שני ענפים שהם בכלל אחרים ורחוקים אחד מהשני, והם למעשה לא קרובי משפחה כמו שחשבנו. עכשיו, הרצף הזה, התקוע הזה, מה שהם קראו המקטע הקפוא של ה-DNA, למעשה מראה להם שיש כאן איזושהי נקודה שקפאה בזמן, ואנחנו רואים מצב שכנראה שמחלקת העופות התחילה להתפתח באמת לפני, איפשהו סביב, או יותר נכון, לפני הכחדת הדינוזאור, לפני כ-90 מיליוני שנים התחילה להתפתח מחלקת העופות, אבל אחרי הכחדת הדינוזאור, בנקודת הזמן שבאמת המון המון נישות אקולוגיות התפנו, והמון אזורי מחייה פתאום היו פנויים מדינוזאורים, אז איפשהו חמישה מיליון שנה אחרי הכחדת הדינוזאורים, הייתה איזושהי התפוצצות, איזושהי התפרצות, שהתמיינות של מינים של עופות, ושם הייתה ההתמיינות הגדולה למינים שאנחנו רואים היום.
זה קשור לאירוע הזה? באמת? מה זאת אומרת? אמרת שנוצר שם איזו אופציה, איזה כיס. למה הכוונה?
אז הכוונה היא שאם יש לנו אירוע אבולוציוני, שבו כן. יש לי קבוצה אחת שלמה שנעלמת, זה לוקח זמן, okay. כן, עוד נעלמת, זה לא בפוף ונעלם, אלא זה לוקח כן, כמה כן. מיליוני שנים, אבל היא נעלמת, אבל בזמן הזה מתפנות כל מיני נישות אקולוגיות, כלומר, אני רואה פתאום שהשמיים יותר פנויים, שהמזון יותר פנוי, שנישה יכולה להיות גם זמן, שהלילות יותר פנויים, כי באמת לא מסתובבים שם טורפים ומאיימים, אז יש לי פתאום מקומות במרחב ובזמן, שאני יכולה להיכנס אליהם, ובזמן הזה, בזמן שהדינוזאורים הולכים ונעלמים וכבר לא נמצאים שם, ויש לי המון אזורים שהם פנויים פתאום, אז מחלקת העופות מתחילה להתמיין, ושם אנחנו רואים התפרצות של מינים והתמיינות לקבוצות שהיום אנחנו מכירים אותם בתור קבוצות מאוד מאוד מסגשגות. למשל, הם מראים שקבוצות כמו ציפורי השיר, למשל, מתחילות באוסטרליה, מתמיינות שם, מתחילות להתמיין לקבוצות מאוד מאוד מגוונות, ואז מתחילות להתפזר בכל העולם בתקופה שבאמת הנישות האקולוגיות האלה מתחילות להיות מאוד פנויות.
אוקיי, אז אם אנחנו חוזרים להתחלה, שאמרת שאנחנו נוטים לחלק את הציפורים למין שלושה ענפים גסים עיקריים, האם כבר אנחנו יכולים לומר שהחלוקה היא אחרת, או שהנדידה בין הענפים, שיש מינים שנמצאים בענפים אחרים, או גם וגם?
אז אנחנו, החלוקה הגדולה עדיין נשארה אותו דבר, אבל אנחנו מקבלים כאן הרבה יותר ענפים. כלומר, אם היה לי עץ כזה, מסכן כזה, עם ככה שלושה ענפים עיקריים, אז פתאום אני מוצאת הרבה יותר ענפים, והחלוקה העדינה
שהם לא מתוך העץ... הענפים הקיימים, הם לא ענפים דקים מתוך הקיימים, אלא עוד פיצולים, נגיד, בתוך הגזע
נכון,
המרכזי.
נכון, שנמצאים בגזע המרכזי, יותר פיצולים מהגזע המרכזי, זה ככה לתמונה. אבל למשל, אפשר להגיד שגם אחרי שעושים את החלוקה הזאת, ומגיעים לככה לקבוצות עיקריות ש מחלקים אותם, כמו שאנחנו בגדול מכירים אותם, אולי עם מקומות עדינים יותר בין הענפים, עדיין יש לי קבוצות שאנחנו מתייחסים אליהם בתור קבוצות יתומות. כלומר, יש עדיין קבוצות של ציפורים, כמו למשל הועצין, שזו ציפור יפהפייה, תחפשו אותה באינטרנט, שמגיעה מדרום אמריקה, עדיין יש לי ציפורים שאני לא יודעת איפה לשים אותם. כלומר, אני עדיין יש לי ענפים שאנחנו לא יודעים כל כך איך למקם אותם, והם כנראה איזשהו שריד לענף שכבר לא קיים. ואני לא יודעת איפה לשים אותו בתוך העץ הגדול יותר, אז יש לי קבוצות שהן יתומות מצד אחד, מצד שני יש לי קבוצות שאני פתאום מוצאת דמיון גנטי לקבוצות אחרות, ואני ככה מחברת ביניהם. למשל, יונים למשל, שבמקור חשבו שהם בכלל בני דודים של פלמינגויים, היום אנחנו רואים שיש להם קרבה למעשה הרבה יותר חזקה לקבוצה של קוקיות למשל. כלומר, אנחנו רואים כאן איזשהו חיבור מחדש של הפאזל, והרכבה מחדש של אותו עץ אבולוציוני של ציפורים. אז כמובן של האדם ברחוב שחושב לעצמו איפה הוא יעשה את החג, זה לא כל כך משנה, אבל זה כן משנה, כי זה נותן לנו שוב שיטה שהיא קצת יותר מדויקת וקצת יותר מורכבת, והבנה של גם איפה לחפש את הטעויות כשאני מנסה לייצר את התמונה הזאת.
ורד שפירה, אני מודה לך מאוד. תודה.
תודה לכם.
ובכן, אחרי הביטול והביטול של הביטול, בעוד כחודש יוענקו פרסי ישראל המלאים לשנת 2024. הפרס בתחום מדעי החיים יוענק לפרופסור חגי ברגמן, שנודע בתרומתו פורצת הדרך בחקר מחלת הפרקינסון ובטיפול בה, ויש לנו הכבוד לשוחח איתו כעת. שלום, פרופסור חגי ברגמן.
בוקר טוב, שרון. תורידי את הפרופסור והברגמן, תשארי בחגי ונסתדר טוב.
זה ממש מוריד לנו בזמן התוכנית, אני לא תכף נמלא אותו, אולי נשים שיר. אבל נציין למאזינים כמובן ש...
נדבר על ציפורים.
מצוין. נציין שאתה חוקר מוח ורופא מרכז אדמונד ולילי ספרה למדעי המוח באוניברסיטה העברית, והמחלקה הנוירוכירורגית של המרכז הרפואי הדסה. אז קודם כל כמובן ברכות... ממש משמח. אנחנו רוצים כמובן להתמקד במחקר הזה של מחלת הפרקינסון, שבעצם כמו שאנחנו מבינים, יכול לטפל גם בדברים נוספים, נכון? למשל בדיכאון.
נכון. אבל בואי נתחיל בפרקינסון, אוקיי?
יאללה.
רק כדי לעשות סדר. אז אנחנו מכירים את מחלת פרקינסון כבר יותר מ-200 שנה באופן רשמי, כי אז פרקינסון כתב את ה... חוברת שלו על השיתוק הרועד, אבל לקח לנו המון שנים, בערך לפני, ב-1970, זאת אומרת לפני 50 שנה, קצת 55 שנה, שגילינו את הטיפול שבאמת עובד, הטיפול התרופתי שבאמת עובד לפרקינסון, וזה שאנחנו מחזירים לחולים שלנו את הדופמין שחסר להם במוח. ומה שאנחנו...
כלומר, היינו צריכים לגלות את הקשר בין דופמין לבין פרקינסון.
ולקח הרבה זמן בכלל להבין שדופמין זה חומר שהוא טרנסמיטר מוביל HB במוח, אחרי זה להבין שהוא חסר במחלת פרקינסון, ואז למצוא את הדרך לעבור את מחסום דם מוח ולהגיע אל התאים, אל המקום שבו הוא חסר, בגרעיני הבסיס של המוח. ובעצם יש לזה תיאור נהדר קצת מוטה, אבל עדיין טוב, בספר יקיצות של אוליבר סאקס, שמתאר את הקפיצה, והסרט, שמתאר את הקפיצה הגדולה שקרתה ב-1967-1970, שפתאום גילינו את הדרך הטובה ביותר, ועדיין הטובה ביותר, לטפל בחולים שמתחילים את מחלת פרקינסון. הבעיה, שאחרי 5-10 שנים, זה כבר מתחיל להתקלקל. הטיפול שלנו לא כל כך מספיק טוב, הטיפול התרופתי, ואז חיפשנו דרך אחרת, ומצאנו שיש אזור...
אבל רגע, רגע, שנייה, אני רוצה אותך, לפני הדרך האחרת צריך להבין למה הטיפול הזה עוצר בעצם, לא עובד אחרי כמה זמן, לא?
אז יש לזה הרבה סיבות, וכמובן שברגע שיש הרבה סיבות, אז הקהילה שלנו מתווכחת, האם אנחנו מאבדים את היכולת לאגור דופמין בתאים, כי התאים הדופמינרגיים, התאים שמכילים דופמין בגוף, ממשיכים למות. האם אנחנו יוצרים רגישות יתר של הרצפטורים, אלה שמקבלים את הדופמין. אנחנו מתווכחים על זה כולנו, אבל כרגע הדבר שלי חשוב להגיד שבממוצע, יש אנשים שיש להם מזל והטיפול מחזיק, הטיפול התרופתי ממשיך כ-20 שנה, 30 שנה, אבל לא תמיד, ובדרך כלל אחרי כ-5-10 שנים של ירח דבש עם הטיפול התרופתי, אנחנו צריכים למצוא משהו אחר. ואז הסתכלנו שתי תחנות מתחת, כרגע הפירוט של מפת הרכבת התחתית הזאת של המסלולים במוח היא לא חשובה, אבל מצאנו במקום קטן שנקרא הגרעין התת-תלמי, שבמצב של מחלת פרקינסון בחיות ניסוי, הפעילות שם מאוד מאוד מוגברת. ושאלנו את עצמנו מה גורם למה, מה הביצה ומה התרנגולת, האם המחלה גורמת לעלייה בפעילות, או העלייה בפעילות גורמת למחלה, לסימנים של המחלה. ולכן השתקנו את הגרעין התת-תלמי, ו... ראינו לשמחתנו הגדולה שריפינו את הסימנים של מחלת פרקינסון בחיות ניסוי שבהם עבדנו.
וואו, זה משהו שהייתה לכם השערה לגביו, או שהוא התגלה במקרה הקשר הזה בין הגרעין התת-תלמי לפרקינסון?
והייתה לנו, הקשר לפרקינסון לא היה ידוע קודם, אבל ידענו שנזק לגרעין הסאב-תלמי באדם בריא, למשל עקב שבץ, גורם לו להפרעת תנועה שהיא הפוכה מפרקינסון. אם פרקינסון היא הפרעת תנועה שמתבטאת, אנחנו תמיד רואים את הרעד, אבל מה שיותר המאפיין אותה זה האיטיות, הירידה בתנועתיות אוטומטית. אם לבן אדם יש שבץ בגרעין התת-תלמי, יש לו יותר מדי תנועתיות. אז אמרנו, יכול להיות שמה שקורה זה שבמחלת פרקינסון יש עלייה בפעילות, אכן מצאנו את זה, ואכן הראינו שאם אנחנו משתיקים את זה, אז אנחנו יכולים לרפות את מחלת הפרקינסון בחיות ניסוי. שלוש שנים אחרי זה, זה כבר הגיע לחדר ניתוח בבני אדם, בגרנובל בצרפת, פרופסור עמיד אלין בן אביד. המנגנון הוא שאנחנו משתיקים את הגרעין התת-תלמי על ידי גירוי חשמלי בתדר מאוד מהיר, הסינפסות לא עומדות בקצב הזה, ולכן אנחנו משתיקים את זה, אבל אנחנו משתיקים בצורה רוורסיבילית, הפיכה, ואג'סטבילית, ניתנת להתאמה. אנחנו יכולים רוורסיבילית, כי אנחנו יכולים להפסיק את הזרם ולא קרה כלום, ואג'סטבילית, כי אנחנו יכולים להקטין ולהגדיל את העוצמה בהתאם לסימנים ולצרכים של החולה. וזה
רגע, אבל זה טיפול אחד? איך זה נעשה?
לא, זה טיפול
קבוע?
זה טיפול שאנחנו לוקחים את החולה לחדר ניתוח נוירוכירורגי. אנחנו מכניסים לו אלקטרודות באורך של 9 סנטימטר לגרעין הסאב-תלמי. האלקטרודות האלה מחוברות דרך חוט לקוצב, מה ש... אנחנו קוראים קוצב מוח בדומה לקוצב לב, והקוצב הזה שאנחנו יכולים לשלוט על הפעילות שלו מבחוץ, כי הכל נמצא מתחת לאור, הוא מעביר את הגירויים האלה 24/7 ובעוצמה ובתדר שאנחנו קובעים.
זה בעצם גירוי מוחי עמוק רציף, אפשר
נכון,
להגיד.
נכון, Deep Brain Stimulation. והתחיל ב-1993, כ-250 אלף חולים בעולם, נכנס לסל הבריאות כמעט לפני 25 שנה, ובהדסה, יחד עם פרופסור צבי ישראל, עשינו כ-900 מקרים, וכ-900 חולים ניתחנו, וכעת יש את זה כמעט בכל בתי החולים הגדולים בישראל. אז בישראל אני מעריך שנותחו כבר יותר מ-1,500 חולים בניתוח הזה, ואני מקווה שרובם מרוצים.
זהו, מה עם אחוזי ההצלחה, פחות או יותר?
אתה יודע, אחוז ההצלחה, לכל אחד יש את ההגדרה שלו של הצלחה. אבל
שיפור חייהם של החולים באופן ניכר, אני יודעת.
ושיפור משמעותי, אנחנו יודעים היום למצוא, לבחור את החולים שלהם נעזור, ולצערנו להגיד לאנשים שאין להם בדיוק מחלת פרקינסון, או שיש להם בעיות אחרות, שאנחנו יודעים שהטיפול לא יצליח, אנחנו יודעים להגיד להם שאנחנו מצטערים, אבל אנחנו לא רוצים לעשות נזק. היום אני חושב שרוב רובם של החולים יוצאים מהניתוח מאוד מאוד מרוצים, בצורה דומה למה שקרה להם בתחילת המחלה, שהם התחילו את הטיפול התרופתי.
כן. יש אגב נזק, פרט לזה שאתה יודע, לחדור למוח של אנשים זה דבר שאולי מסוכן, יש איזה שהם נזקים אחרים שיכולים להיות כתוצאה מהטיפול הזה?
אז כמו תמיד, מי שמבטיח לך טיפול בלי שום נזק ובלי שום בעיות, אז כנראה גם שאין בו תועלת. לא הולך ומפחיד, כמו שאת אמרת, זה ניתוח נוירוכירורגי, אבל פעם מאוד פחדנו מדימומים, גם כעת אנחנו מפחדים מדימומים, יש כלי דם, כל המוח הוא למפג גוש דם אחד גדול, אבל אנחנו יודעים היום איפה נמצאים, יש לנו דימות, MRI, CT, אנחנו רואים מאוד טוב את המוח, יודעים איפה נמצאים כלי דם, ואיפה יש את הכלי דם הגדולים, ואנחנו מנווטים כך שאנחנו מנסים לא לפגוע בהם, ותת-שירות באמת הסיכון לדימום ירד באופן משמעותי. הדבר השני שיכול לקרות זה אנחנו משאירים גוף זר, אלקטרודה בתוך המוח, ולפעמים אנחנו מקבלים שזיהום נכנס, ואז אם יש לנו, אנחנו מצליחים, אנחנו מטפלים בעזרת אנטיביוטיקה מסיבית, ופותרים את הבעיה. לפעמים אנחנו צריכים להוציא את המכשור, לטפל באנטיביוטיקה, ואז להחזיר את האלקטרודה מחדש. הסיבוך הקטן יותר זה כאשר לא הגעת למקום, וזה מה שאני עושה היום בחדר ניתוח. אני אמנם במחלקה לנוירוכירורגיה, אבל אני רופא ללא התמחות, אני לא נוירוכירורג, אבל אני עושה את אני והתלמידים שלי, אנחנו עושים את הניווט למטרה. רק להגיד שאת הניווט למטרה אנחנו התחלנו לפתח, ואז התחברנו לחברה ישראלית פלסטינאית שישבה בנצרת כעת יושבת בנופית בשם אלפא אומגה, ופיתחנו מערכת שעושה את הניווט לבד. כלומר, המערכת זזה, רושמת את הפעילות החשמלית, ואומרת למנתח, הגעת או לא הגעת למקום. כיום זה החברה הכי גדולה, חברת ההייטק הכי גדולה במגזר הערבי, והמערכת ניווט הזאת נמצאת ב-300 בתי חולים בעולם.
יפה. אני רוצה לחזור לשאלתי הראשונה, כי אני בכלל נתקלתי במקור, בכתבה איתך, בנוגע לטיפול בדיכאון.
נכון.
בשיטה הזו ממש. איך בכלל, מה הקשר, בוא נשאל, בין מחלה, בין שני סוגי המחלות האלו, שלכאורה הן לא קשורות?
אז הן קשורות, הן שתי מחלות של המוח. ואנחנו יודעים שבמחלת פרקינסון הרבה פעמים יש דיכאון, אנחנו מכירים אותו, זה חלק למעשה, הרבה פעמים המחלה מתחילה בדיכאון, בהפרעות שינה, בעצירות, עיבוד חוש ריח, אלה סימנים שמופיעים הרבה הרבה שנים לפני המחלה. ומצד שני אנחנו יודעים שדופמין עושה אותך שמחה. זאת אומרת, הרבה, למשל, יש הרבה drug of abuse, הרבה חומרים ממכרים כמו אמפטמין, כמו קוקאין, שמה שהם עושים, הם מגבירים את רמת הדופמין במוח. אז לא שאני אומר שדיכאון זה רק דופמין, אבל יש קשר גם לסרוטונין ולמערכות אחרות, ולמעשה מה שאנחנו אמרנו, הסימפטום העיקרי במחלת פרקינסון מבחינתנו זה הירידה בתנועתיות, האפתיות של החולה, ושאין לו דרייב פנימי לרצות ולהתנהג, וזה מאוד מזכיר לנו את הדברים של דיכאון. לצערנו כחברה העולמית שלנו, בינתיים אנחנו עוד לא הצלחנו לעבור את הסף שה-FDA קבע כדי להגדיר את הטיפול כדיכאון, כטיפול שה-FDA האמריקאי מקבל, אבל לעומת זה אנחנו מאוד מצליחים ב-OCD, בהפרעה אובססיבית,
קומפולסיבית.
קומפולסיבית, טורדנית, אובססיב קומפולסיב דיסאורדר, אני מתנצל, השפה הראשונה שלי עברית, אבל אני מאבד...
שפת הרפואה שלך היא לא עברית, כמו של כל העוסקים במקצוע, ברור.
בדיוק, אבל ב-OCD אנחנו וכל העולם, וזה כעת מתקדם, אני מקווה שזה ייכנס בקרוב לסל הבריאות כבר, ניסינו פעם אחת, ולא הצלחנו לשכנע, אבל אני מקווה שנצליח בפעמים הבאות. יש מחקר מאוד מאוד אקטיבי, בעולם, למצוא מטרה יותר טובה לדיכאון, ואנחנו מסתכלים ועומדים על הגדר ומחכים שזה יקרה, אבל אנחנו גם חולמים, או יש לנו דלוזיות, שנוכל בטיפול דומה, במטרות קצת שונות, באזורים, אם בפרקינסון אנחנו מטפלים באזור המוטורי, אז במחלות הנפש אנחנו נטפל באזורים הלא מוטוריים, באזורים הקוגניטיביים ובאזורים הלימביים, ואולי נוכל פעם לפתור גם את הסימנים השליליים של סכיזופרניה, שזאת למעשה מחלת הנפש הקשה ביותר שאנחנו נתקלים בה.
כן. אתה יודע, כל מה שאנחנו יודעים על עשורים קודמים יותר, אנחנו חוששים באמת מהתערבות במוח, לא רק מהסיבות שציינת, של, אתה יודע, דימומים או זיהומים או דברים כאלה. אנחנו חוששים גם משינויים אישיותיים שבשעתו דיווחו עליהם. זה דבר שכאן, בשיטה הזאת, אנחנו בטוחים מפניו?
אז תמיד טוב לחשוש. ולא רוצים לניתוח.
אני אכתוב את זה, אני אכתוב את זה בכניסה לביתי. תמיד טוב לחשוש, אוקיי.
בדיוק. ובגלל זה אנחנו קודם כל נתחיל לטפל בצורה תרופתית, וכאשר אנחנו נחשוב שהיחס, סיכון, cost benefit, תתרגמי אותי מהר לעברית, אתה יותר טובה ממני, יחס רווח הפסד לחולה.
רווח הפסד, כן.
לחולה מהניתוח, ממה שאנחנו מצפים מהניתוח, הוא חיובי, כלומר נרוויח יותר ממה שאנחנו יכולים להפסיד, אז אנחנו מציעים. אבל אני חוזר לנקודה שזה מה שאם בעבר, אז רוב הניתוחים שעשו לבעיות פונקציונליות במוח, למשל פרונטלובוטומי ודברים כאלה, הם היו חתכים, אבלציות, דברים שלא היית יכול לחזור בהם. היום אנחנו חושבים חוט דק מאוד, זה בערך מילימטר, פחות ממילימטר וחצי. והוא נכנס, והוא רך, ולכן אם אנחנו לא עוזרים לחולה, אנחנו יכולים, מה שאמרתי, אנחנו יכולים פשוט לחבות את המערכת, יכולים להוציא אותו, ולמעשה, כמו שאמרתי, בטיפול הזה של Deep Brain Stimulation, גירוי מוחי עמוק, מ-1993, כלומר יותר מ-30 שנה, יותר מ-250 אלף איש, אנחנו לא שומעים דיווחים על אסונות גדולים, להפך, אנחנו שומעים דיווחים טובים, כיום אין לנו אלטרנטיבה יותר טובה. אז הלוואי ותהיה לנו אלטרנטיבה יותר טובה, אבל עד שלא תהיה לנו אלטרנטיבה יותר טובה, זהו הטיפול המועדף לאנשים עם מחלת פרקינסון מתקדמת, או בעתיד גם לאנשים עם מחלות פסיכיאטריות קשות שלא מגיבים להיטב לטיפול תרופתי.
לקראת סיום, פרופסור ברגמן, חגי, ציפית למהלך הזה, להיפוך שקרה בנושא פרסי ישראל, או לחילופין, מה חשבת כשהם בעצם בוטלו פרט לפרס על ערבות הדדית וגבורה? איך היית בתוך כל הסיפור הזה?
לא ידעתי שאני מועמד, כמובן שאני כבר עטועת, כמו בהערת שוליים, אני מועמד הרבה שנים, ושהתקשרו אליי רציתי לשאול אם זה לא התכוונו לבן שלי, כי אולי דילגו עליי, אבל עזבי, אני חושב שאנחנו בשבר, אם אנחנו כאן, אנחנו בשבר גדול ונורא מבחינה לאומית, אני חושב ש... הפרס הוא לא האישו הגדול. האישו הגדול שאנחנו צריכים להתמודד בו, ואיך אנחנו מחזירים את החטופים והחיילים הכי מהר שאפשר הביתה, איך אנחנו יוצאים מתוך השבר הזה וחוזרים לחלום שבו אמנו כל הזמן שנוכל לעשות מדינה יהודית ליברלית שמאמינה באדם. לא מאמינה בכוחות עליונים, לא מאמינה בציוויים אלוהים, שמאלוהים אלא מאמינה אחד בשני, והאחד בשני זה כולל הפלסטיני והערבי, כי בסוף הם גם כן בני דודים שלנו, ואנחנו צריכים לנצל את השבר הזה ולהתקדם לעתיד יותר טוב.
למלא ההקשר, הייתי אומרת אמן ואמן. אבל...
תיזהרי, קחו ממך את הפרס.
כן. טוב, אני מאוד מאוד מודה לך, וכמובן אנחנו כאן שמחים מאוד בזכייה הזו שלך, פרופסור חגי ברגמן, חתן פרס ישראל לשנת 2024. תודה רבה.
תודה רבה, שרון, ולהתראות.
להתראות. אנחנו עם הפינה שמפצחת את השבצי ההיגיון. נגיד שלום לרן זיב, עורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות וללשון בתיכון, מרצה על השפה העברית ומנחה קבוצות לפתרון תשבצי היגיון. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. איזה טריק, איזה שטיק, איזו שיטה נלמד היום?
אנחנו היום נדבר על אנגרמה. אנגרמה נקראת גם אנגרם. נוסחה מאוד פופולרית, מאוד ותיקה, השתמשו בה לפלפולי לשון כבר המון המון שנים. המשמעות שלה, זה בא מיוונית, אנה זה אחורנית, גרמה זה אות. אז אנחנו מבינים מכאן שיש מהלך של יצירת מילה חדשה, מרבוב של אותיות במילה קיימת וכתיבתן מחדש.
סיכול אותיות, מרבוב אותיות.
כן. סיכול אותיות, בלבול אותיות, הרבה טריפת אותיות, כל האפשרויות. Okay. למשל, בתקופת רוסיה הצארית, את בפינה של פינת הלשון, אתן מדברות על עיתונים עבריים ותיקים, אז בתקופת רוסיה הצארית השתמשו בעיתונים האלה בצורה שוויקין במקום קישינב, כדי להשיח את עינה של צנזורה. גלילאו גלילאי הסווה את המחקרים שלו באמצעות אנגרמה.
כן. ובימינו, אנשים שלא רוצים שיעיפו אותם מפייסבוק, גם כן משתמשים בזה, אגב.
נכון, נכון. גם פרשני מקרא וכו'. באמת, המון השתמשו בזה לאורך השנים. אז איך זה עובד, למשל, בהגדרת היגיון? אתן לך הגדרה. היה שווה להחליף משתלה, 5 אותיות. זה הגדרה של דקל בנו. היה שווה להחליף משתלה. משתלה.
משתלה. כי איך אני יודעת מה אני צריכה לסכל? כתוב לי להחליף, אז להחליף את המשתלה. אוקיי, השתלם. השתלם לי.
נכון. היה שווה, זה השתלם. אוקיי, הנה, מאוד מאוד פשוט. יש לך הוראה מאוד ברורה. מה לעשות, את עושה, ונגמר סיפור.
אוקיי, אוקיי, אוקיי,
בוא נראה. אז הרמזים בדרך כלל יהיו לערבב, לבלבל, לשנות, לבחוש, להחליף, לסדר, כל מיני מילים שמופיעות בצמוד למילה או לביטוי שאנחנו רוצים לסדר מחדש.
אוקיי.
אבל לא תמיד זה שם. לפעמים לא קיימת מילה שמובילה לזה, אנחנו צריכים לנחש את זה. למשל, במרכזת, קשר אפלטוני, או קשר אפלטוני, וזה שבע אותיות. במרכזת, קשר או קשר אפלטוני, והתשובה היא טלפוני, כי אני לוקח את אפלטוני ואני הופך אותו לטלפוני, ואז הוא קשר.
אוקיי, וואו, זה כבר הרבה יותר קשה, כי אתה לא יודע בכלל אם אתה צריך לעשות סיכול אותיות או לא, אתה בעל התקן.
נכון. ואז יש לנו, הרמז הוא שיש שבע אותיות, אני מסתכל, אני רואה שיש מילה שבע אותיות, היא נראית הכי סתמית שבעולם, מה זה אפלטוני, למה פתאום תקעו פה אפלטוני, אז כנראה אפשר לסובב את זה, וזאת תהיה התשובה.
אוקיי, כלומר אתה נעזר במספר האותיות שבסוגריים כדי לבחור את המילה שאותה אתה צריך להרבל.
לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב, לפעמים זה גם מבלבל, אבל זאת הדרך לעזור. אנגרמה יכולה להיווצר גם מרבוב של כמה מילים, ואפילו ממשפט שלם, אם כי זה יותר נדיר.
משפט שלם? זה אכזרי.
כן,
להרבב משפט שלם זה אכזרי, אמרתי.
כן, אבל גם זה קורה.
אוקיי.
צורה נוספת של ערבוב אותיות היא קריאת מילה מסוימת משמאל לימין או מהסוף להתחלה. צורה בולטת למשל זה שקוראים למשל שמשה, אם הופכים אותו זה השם. אז הרבה אנשים נסים להגיד, הנה תראו את הקשר, שהופכת את משה, אז השם. נתן לך הגדרה. ברקע חוזר ועוקץ ארבע אותיות.
ברקע? חוזר ועוקץ. זה ארבע אותיות, אוקיי. והחוזר, אני מניחה שהוא זה שנותן לי את ההוראה של החוזר, נגיד של ההיפוך. אז המילה שהיא ארבע אותיות זה ברקע. אותה אני הופכת, והיא הקרב, אוקיי.
הקרב.
נכון?
נכון, עוקץ. פשוט.
בסדר.
פשוט, אבל זה מאוד גם נפוץ, כי קל להשתמש בזה. אז גם כאן הרמז לחזור שוב, משמאל, מלמטה, לשים הגדרה שהיא במונח, אז יהיה כתוב מלמטה, או לשנות וכולי. Okay. ובאמת המילה הכי נפוצה בהקשר הזה היא שוב. ואז תמיד יש לחשוד שהמילה הסמוכה אליה תהיה, יש להפוך אותה.
הבנתי. האם תעניק למאזיננו כמה הגדרות ללעוס ביושבם בפקק?
בשמחה רבה, בשמחה רבה. אז נתחיל יופי. באחת כזו. אוהב להסתכן... תקנה פרי ותערבב את זה היטב, שבע אותיות.
נשמע כמו קרמבולה כלשהי. אוהב להסתכן, תקנה פרי ותערבב את זה היטב, שבע אותיות. הגדרה הבאה.
מדונה הפתיעה אותם, חמש אותיות, זאת הגדרה של ניר גרנדה.
מדונה הפתיעה אותם, חמש אותיות.
שלוש, יש לשנות את הדלות מקצה לקצה כדי להשיג תוצאה זו. חמש אותיות.
הדלות מהקצה לקצה, כדי להשיג תוצאה זו חמש אותיות. אוקיי, זה כבר יש לי. כן, אוקיי.
אוקיי. אישה שיצאה מן היער, ארבע אותיות.
אישה שיצאה מן היער, ארבע אותיות. אוקיי.
יונה למדן, יצרן כלי זמר, שמונה אותיות. זו הגדרה של אמציה ארנון.
יונה למדן, יצרן כלי זמר. אוקיי. יותר קשה כי היא דורשת ידע? או שהיא פשוט יותר...
לא, כי יש פה איזשהו...
לא, אוקיי.
ההנחיה היא טיפה לא שקופה.
אוקיי. הגדרה הבאה.
שש. כך נרשיעה מישהו המקים המולה, חמש אותיות.
כך נרשיעה מישהו המקים המולה. אוקיי.
ואחרונה, נתיב שחוזרים בו אל הפביליון, ארבע אותיות.
נתיב שחוזרים בו אל הפביליון ארבע אותיות. כמובן שכל ההגדרות מופיעות גם בעמוד הפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, אתם מוזמנים להציע את הפתרונות שלכם. ורן, מאשר או מכחיש? אני מאוד מאוד מודה לך. רן זיו, להתראות בשבוע הבא.
תודה רבה, להתראות, יום טוב.
ביי. ואם מדברים על דברים שיש בהם היגיון, שימו לב, צרפת מקדמת מס חטאים על אופנה מהירה. הצעת החוק המכונה קילביל תאפשר למסות פריטי אופנה אולטרה מהירה. אתם יודעים, זה מה שצץ לכם בתרגותים על ימין ועל שמאל, חברות כמו שיין ותמו, דברים שאפילו חשבתי שהם לא קיימים במציאות, אבל מסתבר שהם קיימים, מייצרים בגדים ויוצרים גם נזק גדול. נשמע הכל לקח מדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. שלום.
שלום, בוקר אולטרה מהיר וטוב.
כן, שוב אנחנו מגלים שצרפת מובילה בעניינים כאלו. זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים שהם מקדמים מיסים ותקנות, הם מנסים לעצור כל מיני מהלכים אולטרה קפיטליסטיים וגלובליסטיים.
נכון? בעצם צרפת עושה פה, או בית הפרלמנט, הבית התחתון של הפרלמנט של צרפת, בעצם עושה פה מהלך מאוד מעניין, חדשני באירופה, ומטרתו היא להגביל את האופנה האולטרה מהירה, בעיקר, כן? נזכר רק מה זה אופנה מהירה. אופנה מהירה בעצם זה בעצם מודל יצור שמטרתו היא לייצר לנו כמויות אדירות של בגדים, במחיר מאוד מאוד זול, באיכות גם בדרך כלל נמוכה, ותוך הסתכלות על הפקת רווחים גדולים ביותר בזמן קצר, כן. כמובן שזה בא בעיקר על חשבון העובדים
בתעשייה הזו. ובמקור החליפו את זה כל עונה, עכשיו מחליפים את זה ממש, נכון? כל יום כמעט? את הסחורה?
אז קולקציות בחנויות אופנה מהירה, למשל רשתות שאנחנו מכירים, כמו זרה, H&M, יכולות להתחלף קולקציות כל שבוע, או כל שלושה שבועות, תכולה של חנות מלאה מתחלפת, אבל אנחנו מדברים פה על אולטרה מהירה, שזה צעד קדימה, לדוגמה, החברות האינטרנטיות שהזכרת, ששם, למשל, שיין, מעריכים שהם, הקטלוג שלהם מתחדש מדי יום בין 6,000 ל-11,000 פריטים חדשים, כל יום.
אבל זה לא רק הקטלוג, כלומר, הפריטים האלו נתפרים וקיימים במציאות?
כן, נתפרים וקיימים במציאות, והמודל הוא ממש דומה לכלים חד פעמיים.
שגם בזה צרפת נלחמה, גם בכלים חד פעמיים, נכון. כלומר, אני לא יודעת, זה משהו שקשור באמת לאיזו הערכה עמוקה, שקשורה לתרבות הצרפתית, ולהסתכלות על האיכות של דברים, אני חושבת.
כן, וגם תעשייה מקומית, שהיא באמת מייצרת איכות יותר גבוהה, מאשר אותם פריטים באיכות מאוד נמוכה, אבל בעצם המודל העסקי הזה של האופנה אולטרה מהירה, הוא כבר אופנה מהירה על סטרואידים, בעצם יצור שכמויות אדירות של בגדים, ולפעמים אפילו הם לא יוצאים לשיווק, עם איזשהו טרנד משתנה, מוקבים מאוד באדיקות אחרי הטרנדים ברשת, אם טרנד משתנה אפילו לא יוציאו את הקולקציה למחירה. הנתח ששן בצרפת היה 13% מהשוק בסוף 2023, וההכנסות שלה בכלל בעולם, 2022 היו 23 מיליארד דולר, 2023 הערכה של 32 מיליארד, זאת אומרת צמיחה מאוד מאוד מהירה.
אנשים אשכרה מזמינים מהמקום הזה בגדים, טוב, אוקיי.
כן, אבל לא אשכרה, אלא בכמויות אדירות, כן? והיא בעצם, שם זה מותג האופנה השני בפופולריות שלו בצרפת, אולי מה שמזכיר לנו למה בעצם זה קורה בצרפת, איזושהי הגבלה כזו, במקום הראשון בצרפת נמצאת וינטד, פלטפורמה לביגוד יד שנייה, בעצם שצומחת שם במהירות, והמטרה של החוק בסופו של דבר היא לשים איזשהו, להצמיד מס, קוראים לזה כנס חטאים, או כמו מס על סיגריות בסופו של דבר, על אותם בגדי אופנה אולטרה מהירה, הם מתעסקים בעיקר באותם רשתות אינטרנטיות, בחוק הזה.
רגע, כלומר, המס יהיה גם על בגדי יד שנייה, עצם זה שהבגד הוא זול, לא, נכון? זה קשור לייצור שלו.
לא, המס יהיה על, נכון, על אופנה אולטרה מהירה, ובעצם המטרה היא ב-2025 להתחיל מ-5 דולר לפריט, 5 יורו לפריט, ולהגיע ב-2030 עד 10 יורו לפריט, או 50% מערך המוצר, בעצם זה פשוט ייקר את אותם מוצרים, ויהפוך אותם לפחות אטרקטיביים, יגרום לאנשים לקנות פחות.
זאת אומרת, שאת אומרת, וואי, תראו את החולצה הפרחונית, היא עולה רק 2 יורו, אני אזמין 25 כאלה, פשוט יתווסף למחירה של כל אחת, עוד 5 יורו בשלב ראשון, ואולי 10 יורו בהמשך, והן פשוט כבר לא יהיו משתלמות יותר.
כן, ואז אולי נחשוב רגע אם אנחנו נזמין, כי עכשיו אנחנו אפילו אולי לא נתאמץ להחזיר את זה חזרה, כן, למשלוח חוזר, אם זה עולה לנו כל כך מעט, אם זה יעלה קצת יותר, בעצם נחשוב פעמיים לפני שאנחנו מזמינים כמויות אדירות כאלה. אם נדבר קצת על נזקים.
בוא נדבר בדקה שיש לנו זהו על הנזקים, בדיוק.
זה נזקים של תעשיית האופנה, שמייצרים קילו אחד של בגדים, אנחנו פולטים 28 קילו של גזי חממה, יש לנו, אנחנו משתמשים ב-80% מהזמן, ב-20% מהבגדים שיש לנו בארון בלבד, למשל ג'ינסים, כן? 8 מיליארד בני אדם בעולם, בעולם מייצרים היום סדר גודל של 6 מיליארד זוגות ג'ינס בשנה.
אף אחד לא צריך את הכמות שלהם, אם זה, כן, הבעיה היא בזה שזה פשוט נשאר פה, זה מזהם את האדמה.
אז כן, אז אנחנו קודם כל משתמשים בחומרי גלם, אנחנו משתמשים באנרגיה, אנחנו צובעים את הבדים ומשתמשים בכימיקלים מסוגים שונים, הכל זורם לנערות בסין ובמזרח, בנגלדש, מנצלים עובדים, עבודת ילדים ונשים, ונשים בהיריון שעובדות 12 עד 18 שעות ביממה, ועדיין כן, לא מצליחות לפרנס את עצמם.
יש בחומרים האלה, הם גם משבשים אנדוקרינים, הם גם פוגעים בעוברים, נכון? ובהריונות?
חלק מהחומרים שמשתמשים בהם, למשל, כדי שהבגד יהיה דוחה מים, או שלא יידרש גיוץ, עלולים להיות חומרים שיש להם השפעות אנדוקריניות, בעצם משבשים מערכת הורמונלית, פטלטים וחומרים נוספים מהסוג הזה, צבעים שהם רעילים, ובעצם המון יצור מיותר, שאף אחד לא צריך, שנועד רק כדי לייצר לנו כל הזמן התרגשות, חוויית קנייה חדשה, לא שימוש, ואם שימוש אז מעט מאוד פעמים, אנחנו בממוצע אמריקאי לובש 7 פעמים את הפריט האופנה שהוא קונה, ולאחר מכן מהר מאוד אנחנו תורמים כביכול לאפריקה את פסולת האופנה שלנו, הם לא צריכים את זה, זה הרס שם את תעשיית האופנה המקומית, ולמשל בקניה, ומייצר להם בעצם זיהום, פשוט אנחנו משתמשים במטמנות, שנמצאות במדינות אפריקה, ואפילו דוחקים אותם לקלוט את הפסולת הזאת, באמצעות איום על
כל מיני
הסכמי סחר.
בדיוק, אז הטענות הפופוליסטיות על כך שגם אנשים עניים זכאים להתלבש בצורה אופנתית, אנשים עניים יותר סובלים מאוד מאוד מהפסולת, וכמובן כולנו, כי כדור הארץ הוא אחד, נגיד שבצרפת הוכרז האספה הלאומית, שמה את האופנה המהירה בפח. זו בהחלט החלטה מצוינת, אנחנו מברכים עליה, וגם מודים לך, דוקטור עדי לוי, שהבאת אותה לפתחנו, קיל ביל, בקרוב אצלנו. תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות. אז אנחנו פותחים עם שיחה לא שגרתית כאן בשלושה שיודעים. אנחנו נוהגים לדבר כאן על דוחות ומחקרים שכבר פורסמו ועברו ביקורות ונמצאים בתוך המדע או הידע, אבל אנחנו רוצים כן להקדיש את הדקות הקרובות על מסקנות ראשונות. חיכינו לשעה שהילדים כולם כבר בבית הספר, כי חלק מהדברים שנשמע עלולים להיות קשים. אנחנו רוצים לשוחח על מה שהיה במחלקת השבים בבית החולים שניידר. בית החולים שניידר קלט את הילדים שנחטפו לעזה וחזרו, ובעצם הוא היה צריך להמציא כמעט את הפרוטוקולים לטיפול בהם. הדוח נכתב ממש בימים אלו, ואנחנו רוצים לפנות לפרופסור סילבנה פנינג, פסיכיאטרית ילדים ונוער, מנהלת המחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר. שלום.
בוקר טוב.
וכבר תודה רבה שאת מדברת איתנו הבוקר. אז כן. אנחנו רוצים לחזור איתך לרגעים הראשונים בהם קיבלתם ילדים שהיו בשבי.
כן, אז...
מה אתם עושים? מה אתם יודעים על מה צריך לעשות?
אוקיי, קודם כל אני מתנצלת שאני קצת צרודה. אני מקווה ששומעים אותי טוב.
שומעים אותך היטב, תודה.
100%. אז המסר הוא מסר חשוב. אנחנו לא ידענו הרבה. חיפשנו בספרות, את יודעת, היה לנו קצת זמן, לצערנו, להכין את עצמנו, כי חיכינו כל הזמן. ואז חיפשנו מקורות ידע. והמקורות ידע בעולם הם מועטים, בעיקר קשורים למבוגרים. ויש פה ושם קצת ידע לגבי ילדים, למשל ניגריה, שנחטפים, ואנחנו לא כל כך הרבה יודעים בארץ על כך, אבל נחטפים תלמידות, גם על ידי קבוצה קיצונית, בוקו חרם. כן. והם נחטפו גם ב-2014, ב-2018, גם לפני כחודש. נחטפו ילדים, גם בבית ספר יסודי. אבל מה שאנחנו יודעים מכל האירועים האלה בעולם, זה רק סיפורים אישיים. זאת אומרת, של מה אנשים סבלו, או יומנים שנכתבו, למשל, על ידי ילדים שנחטפו כדי להיות חיילים בסיירה לאונה. וסיפורים כאלה מאוד אישיים, מאוד נוגעים ללב, אבל לא... אין חומר מדעי.
אין דוחות רפואיים. השאלה אם אנחנו אומרות, אוקיי, אין חומר, אנחנו נושמות לרווחה כי אין הרבה מקרים כאלו, או שאנחנו אומרות, אין חומר כי הרבה פעמים ילדים נחטפים ומתייחסים אליהם כמעט כאל חפצים, או אל ישויות שניתן להעבירם פשוט ממקום למקום, ופשוט אין מספיק פרוטוקולים על זה. אני לא יודעת אם יחסית לנשום לרווחה או לא.
לא לנשום לרווחה, כי הם פרוטוקולים, ואנחנו צריכים, כאשר אנחנו מתמודדים עם מצבים כאלה, אנחנו ברפואה בדרך כלל מתבטשים על ידע, על ידע עולמי. ככה אנחנו נותנים טיפול, ככה זה מקובל. אז אנחנו היינו צריכים להתבסס על קווים מנחים שיש, כן, בעולם, על מה שקורה באסונות. באסונות זה משהו מאוד רחב. זאת אומרת, מה קורה, מה קרה ב-9-11, מה קרה בקוביד. זאת אומרת, יש הנחיות לגבי מה הטיפול הראשוני, ואנשים שוברים איזשהו טראומה, איזשהו אסון. אבל לעניין של החטופים, אין משהו ספציפי. אז כן. בנינו איזשהו פרוטוקול שהוא מתבסס על קווים מנחים, אבל עם מודיפיקציות, כי אין ברירה, כי לא ידענו. ואז מה שקרה, שלמדנו מהשטח. אני חושבת שזה המסר העיקרי. היינו מספיק צנועים כדי ללמוד on the go. זאת אומרת, ברגע שזה קורה, התבססנו על איזשהו קווים מנחים, אבל בכל זאת למדנו בכל רגע נתון מאנשים שחזרו מהתגובות שלהם, והיינו קשובים אליהם מאוד.
אז דבר ראשון, ניגשתם לגוף לפני הנפש, נכון? דבר ראשון, אנחנו ניגשים לגוף.
אנחנו ניגשים לכל, וזה מה שהיופי של המתחם הזה מהפרוטוקול שבנינו. קודם כל, המסגרת הייתה מסגרת של מחלקה בבית חולים. מסגרת ש... כאילו חיכתה מסגרת חדשה, מחלקה חדשה שחיכתה בלי פעילות, ועל זה הכנו את המחלקה הזאת לקבל את המשפחות, כאילו זה מין, למרות שזה בית חולים, עם הרגשה של בית. זאת אומרת, עם בגדים, עם חומרי היגיינה, עם ריח של כביסה, עם כל אנשים, גם רב מקצועיים, שמחכים ונותנים את השירות, באותו מקום. זאת אומרת, במקום ללכת הביתה ולהילחם על השירותים, הכל היה שם. זאת אומרת, באחד מהעקרונות המנחים זה שמי שחוזר או מי שעובר איזשהו אסון או איזו טראומה, אין לו את הכוחות כרגע לדאוג. אנחנו, הסביבה דואגת.
אז כל השירותים הם התקבלו, גם הרפואים, גם הנפשים, גם האוכל, גם השירותים האדמיניסטרטיביים, הכל היה במתחם אחד. אז זה היופי של המקום.
מתחם אחד שהוכן מראש, את אומרת, מראש. מכל הבחינות, גם אנשי צוות, גם המראה של המקום, גם מה שיש בו.
הכל היה, כי גם החלק הטיפולי זה לא רק הטיפול עצמו, של בוא נגיד פסיכולוג עובד סוציאלי, הטיפול הוא האווירה, אווירה של בית, אווירה של ביטחון, אווירה שעכשיו אני ממקום בטוח, פיקוד העורף היה מעורב בזה, ודאגנו שהמקום היה סטרילי, סטרילי ממדיה, תראה לי מאנשים שיכולים בצדק להיות סקרנים, אבל מפריעים להרגשה של השלווה. זאת אומרת, ילדים לא תמיד יודעים אם המקום הוא בטוח כי זה הארץ, או לא בטוח, הוא עדיין מקום שצריכים לשרוד. אז מאוד חשוב להעביר לאנשים את ההרגשה הזאת של הביטחון, של השלווה, של זמן עכשיו ליצור קשר עם המשפחות שהמתינו להם.
רגע, את אומרת כאן משהו ממש, זאת אומרת, את אומרת שבעצם מגיעים ילדים, שאולי הם לא יודעים, מי שכרגע נמצא איתם, אחרי תקופה או כך קשה, אתם בעצם לא יודעים, האם הילדים יודעים להבחין בין טוב לרע באיזשהו אופן, נכון?
נכון, נכון. אז הדבר הראשון, כשילד עובר איזה טראומה, וזה אני אומרת גם באופן כללי, זה לתת לו את הרגשה, ולא רק להסביר שהמקום הוא בטוח. אז המקום הבטוח הוא בזה שהוא נמצא עם אנשים, עם היקרים שלו, זאת אומרת, עם הבני משפחה שחיכו לו. זה היה מאוד חשוב להכין את המשפחות שחיכו לילדים. זאת אומרת, לא היה רק המשפחה שהגיעה איתם, אלא הרבה בני משפחה והקהילה כולה שחיכו לאותם המשפחות. אז ההרגשה היא לא רק במילים, אלא בהרגשה של אוכל חם, של בגדים, של היגיינה, של מוזיקה, של ריח. אז יש דברים שלא עוברים רק דרך מילים, ושוב אני חוזרת על זה, הטיפול הוא טיפול של הסביבה, הוא לא טיפול של הקלאסי שאנחנו מכירים, ולשבת בתוך חדר ולשחק עם הילד או לדבר עם הילד. היינו צריכים להבין ולהיות צנועים גם בזה, שאנחנו לא יכולים להשתמש באותם הכלים הידועים לנו, של חדר סגור ולשוחח בפרטיות, אלא של כל המתחם הזה, כל המחלקה, נתן אווירה אחרת לגמרי, של ביטחון, של אפשרות של קשר, של אפשרות לבחירה, כי לא היה להם בחירה שם. אז כן, היינו מאוד מאוד קשובים לרצונות שלהם ולצרכים שלהם, ולא לבוא עם מפתח ידוע מראש, שאנחנו, אנשי מקצוע, יודעים מה לעשות. אז המסר שלי זה גמישות, צניעות וללמוד מהשטח. זה היה מאוד מאוד חשוב.
שזה שלושה דברים שבאמת אנחנו פחות מצפים לשמוע אותם מהממסד, בעיקר מה שאמרת על בחירה, זה באמת דורש גמישות אדירה, ואמרת שהילדים בעצם, הם צריכים להישאר כרגע במקום סגור יחסית. איך הילדים התמודדו עם הדבר הזה, אם בעצם להמשיך להישאר בתוך מתחם?
המתחם הזה קודם כל הוא מאוד גדול. זאת אומרת, זה לא איפה שהם היו, שהם היו בתוך חדר או בתוך מנהרה. זאת אומרת, המחלקה הזאת היא מחלקה מאוד גדולה שמאפשרת גם לרוץ. הכל בנוי עם המון אור, ורואים גם את הסביבה הירוקה. אז יש מקום למשחק. הצוות החינוכי הכין משחקים במתחם מדהים למשחק וללמידה. זאת אומרת, זה לא מקום שנותן הרגשה של סגירות. אבל צריכים להבין שבית זה בית שמגן. זה כמו איזה מין, אני רוצה להגיד כמו איזה רחם חם לתינוק, אבל משהו שהוא גם מגן, גם שומר, וגם לא מאפשר את הכל. זאת אומרת, ברור שהיו קווים אדומים, כולל לעניין של המדיה,
מאוד שמרנו על המשפחות, שלא הטרידו אותם דברים מבחוץ. אנחנו יכולים להבין את ההתרגשות של כל המדינה, אבל היה מאוד חשוב לתת להם את הזמן, את הצער הזה. זה היה סך הכל עד שבוע.
כן, אנחנו זוכרים את הימים האלה שהיו באמת פשוט שיכרון במדיה, אפשר היה גם להבין את זה, כולם היו צמודים לכל תמונה, לכל דבר. אני רוצה לשאול אותך לגבי כן משהו מעט יותר רפואי, כמובן שדווקא מאוד הזדהיתי עם הדוגמה שלך לגבי הרחם, אני חושב שרבים חשבו על זה. הרי ילדים שהיו בשבי, אנחנו ראינו שחלקם ירדו במשקל, אולי היו חלשים, איך מטפלים בזה?
קודם כל, העניין של ירידה במשקל, כאשר היא מאוד קיצונית, אז צריכים מאוד להיזהר ולהחזיר את האכילה בצורה נורמטיבית, בוא נגיד ככה. אז לזה יש בדיקות מסוימות שעושים כדי לדעת אם הבן אדם הוא בתצונה מאוד קשה או לא. ירדו במשקל, כולם ירדו במשקל, אף אחד לא היה בתצונה קשה, אבל צריכים לזכור שילדים שיורדים במשקל זה עוד יותר גרוע, בגלל שילד צריך כל הזמן ללות ולגדול, אז לא צריך אפילו לשמור על משקל, הוא צריך ללות במשקל. אז יחסית ילד שיורד במשקל יורד יותר ממה שמבוגר. לא היה אף ילד שהיה במצב קשה מבחינת התזונה, אבל אנחנו יכולים לדמיין שמה קורה היום. זאת אומרת, אז הילדים הגיעו אחרי זמן מסוים. עכשיו אנשים שנשארו בשבי, הם מקבלים פחות ופחות אוכל. המצב בעזה הוא לא מצב טוב. חלק מהבעיה רצינית הקיימת זה באמת התזונה, ולא רק תצונה, אלא היעדר ויטמינים חשובים, אבות מזון, וזה משפיע לא רק גופנית, אלא גם נפשית. אנחנו יודעים שתצונה משפיע גם על המוח, והמוח מגיב גם בצורה מסוימת, כמו סימפטומים דיכאוניים, וזה קשה. הפיזי משפיע גם על המצב הגופני, על המצב הגופני של הרוח, כן. אז התזונה הזה, התמלה את זה בצורה נכונה, זה אחד מהדאגות הראשונות, אבל הגוף משפיע גם על הנפש. ואנחנו צריכים לדעת שגוף ונפש הולכים ביחד, אנחנו בשניידר כל הזמן עובדים גוף ונפש ביחד, ודאגנו גם לחלק הגופני, וגם לחלק הנפשי.
איך הילדים הגיבו לבדיקות שוודאי עשיתם להם? הם קיבלו את זה?
הילדים, שוב, הגיבו כמו ילדים. אנחנו מכירים את הילדים.
זה כבר טוב לשמוע, וזה לא טריוויאלי.
נכון, נכון. אז חלק מהילדים היה להם יותר קל. חלם היה קשה, וכשהיה קשה הלכנו צעד אחריהם, ואם לא היה הכרחי, לא הכרחנו. אז זה, כמו שאמרתי, על החלק הנפשי, וגם על החלק הגופני. השיקולים שלנו היה כמה שפחות לגרום לכאב ולהתנדדות, ושירגישו בנוח ולתת הרגשה של ביטחון. אז גם החלק הרפואי הלך צד אחרי המצב, הצורך, הבקשות של הילדים ושל המשפחות.
כי לגבי המבוגרים, אני זוכרת שדיווחו שדבר ראשון בדקו שאין מחלות זיהומיות ומדבקות. אני תוהה אם גם לגבי הילדים זה הדבר הראשון שעשו. את אומרת שלא בהכרח.
לא, אנחנו בדקנו בטח גם את החלק הזה, אבל אם היה התנגדות, אז אנחנו שקלנו ואפשרנו את הבחירה. אנחנו צריכים לזכור גם שכל הטיפול שלנו היה סביב המשפחות. זאת אומרת, זה לא היה טיפול אישי רק לילד. היה טיפול סביב מעגלים של משפחות. אנחנו קיבלנו את הידע לגבי המשפחות שהמתינו, והמשפחות הרחבות, זאת אומרת, יש מה שנקרא עץ משפחה. זאת אומרת, חשוב לנו לדעת איך הילד חוזר, לאיזה משפחה הוא חוזר. וכמו שאנחנו יודעים, המשפחות לא היו שלמות, והם לא חזרו לאותם המשפחות. אז היה מאוד חשוב להבין את כל הקונטקסט, את כל מסביב, את כל הקהילה, איך הילד הולך לקבל, איזה משפחה הוא הולך לחזור. המשפחות הן בדרך כלל היו משפחות של מפונים, זאת אומרת, הילדים האלה לא חזרו הביתה, הם חזרו למציאות אחרת, ובגלל זה זה היה נורא חשוב לתת את הזמן הזה בתוך בית חולים. יכולנו לחשוב שאולי הילדים יותר טוב לחזור הביתה ישירות, אבל הילדים האלה לא חוזרים הביתה.
הם חוזרים למציאות אחרת, לעתים גם לידיעות קשות על אובדן.
המון משפחות שהיה להם או מישהו שנרצח, או מישהו שנחטף, מציאות אחרת של משפחה. אז גם המשפחה שהמתינה לשווים, היו צריכים לקבל איזושהי תמיכה. הכננו ביחד איתם מי הולך לקבל אותם בקו הראשון, מי אחר כך בהדרגה ייפגש עם הילדים, ושמענו מהם מי הילדים ומי המשפחות. למדנו מהמשפחות עצמם מה הרצונות ומה כדאי, ואיתם בנינו את התוכנית. לאחר מכן היה צורך להפגיש את המשפחה עם אותם המשפחות של השווים, הממתינים עם השווים, וגם הקשר שאנחנו בנינו עם הילדים עצמם, עם המשפחות, זה היה גם אתגר. לא היה פשוט, אבל אני חושבת שהידיעה הזאת שאנחנו לומדים מהמעגלים האלה של המשפחות, היה מאוד חשוב, אפשר לנו לקלוט ידע, להבין ולהסתגל לידע החדש ולפעול בהתאם, עם המון המון רגישות, צניעות, וללמוד מהם. ככה למדנו מהם.
כלומר, לעתים אולי איתרתם אנשים שהם לא בהכרח במעגל הקרוב, שיעזרו בתיווך של הדברים.
היו חברים, בעיקר של מתבגרים, שהיה להם נורא חשוב להיפגש. אז גם זה שם. כי הבן אדם עצמו יודע מה זה יעשה לו טוב. אין פה פורמולות. יש פה להקשיב לצרכים. אנחנו תמיד באנשי טיפול מקשיבים לצרכים. אבל פה, שוב, היה סיטואציה מאוד מיוחדת, ואני מוכרחה לציין שהכרנו אנשים עם חוסן אדיר. זאת אומרת, זה גם לא מייצג בעולם את כל האנשים שהיו בשבי. פה אנחנו הכרנו אנשים עם חוסן יוצא דופן. זאת אומרת, אנשים שאנחנו בעצמנו מאוד הופתענו והערכנו עד כמה אנשים האלה עברו את התקופה הזאת בצורה יחסית בחוסן וחזקים. זאת אומרת, אנשים שיש להם חוסן נפשי ועברו את זה, משפחות של אימהות נהדרות שידעו איך לגן על הילדים שלהם. מרגש, היה ממש מרגש.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, הדוח, בעצם דוח הטיפול שלכם נכתב כרגע, נכון? ויתפרסם בקרוב?
זה הולך להתפרסם. זה בעצם דוח שמתאר את הפרוטוקול או את המלצות שלנו ממה שלמדנו, מהניסיון, שוב שלנו הקטן, אבל עדיין הוכחנו שיש אפשרות של התכנות של תוכנית כזאת במתחם מיוחד של מחלקה כמו שהיה בשניידר, ואנחנו רוצים להביא את הידע הזאת לעולם. זאת אומרת, כן. שלא רק לארץ, ושבעולם ידעו איך לטפל ואיך לקבל ילדים שחוזרים מהשבי, בעולם כולו.
כן, ושלא יצטרכו את זה כמובן.
נכון.
אנחנו רוצים לספר שמחר יתקיים בתל אביב האירוע השנתי של עמותת נאמני שניידר, שיעמוד כולו בסימן הוקרה לצוותים הרפואיים, כמו הצוות שלך, צוותים שטיפלו בילדים שחזרו מהשבי, נכון?
נכון, אירוע מרגש, שגם המשפחות יהיו שם, יהיו שותפים, וההוקרה שלנו זה גם למשפחות עצמן. אז כן. אנחנו מודיעים להם.
ואנחנו מודים לך וכמובן לכל הצוות על הטיפול המסור הזה. אני חושבת שהשיחה הזו שבאמת נערכת במסגרת של תוכנית שרובה עוסקת באמת במדע, בידע, כמובן גם ברפואה, הוכיחה מעל הכל שבראש ובראשונה אנחנו בני אדם, וזה מה שחשוב.
נכון.
פרופסור סילבנה פניג, פסיכיאטרית ילדים ונוער, מנהלת המחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר, תודה רבה לך שדיברת איתנו, ואנחנו כמובן מכאן שוב מחכים מאוד לשאר החטופים שישובו.
נכון. תודה רבה לכם.
תודה. אנחנו ממשיכים עם משהו אחר לגמרי. חוקרים מגרמניה ומאוסטריה ניתחו יותר מ-350 אלף שירים שנכתבו באנגלית בין השנים 1970 ל-2020, 50 שנה, וגילו מורכבות מילות שירי הפופ פוחתת. נפנה לפרופסור אלון שב מהמחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. קודם כל בוא נדבר על המחקר עצמו. איך הוא בכלל נעשה? איך נעשה הניתוח של השירים האלו?
זה בעצם במידה רבה מחקר במדעי המחשב ובמדעי הנתונים יותר מאשר מחקר מוזיקלי, מכיוון שבאמת היה צריך לעבוד עם כמות אדירה של שירים שכמובן יושבת על איזשהו מסד נתונים, ולעשות עיבוד ניתוח טקסטואלי ממוחשב. אז השלב הראשון של המחקר הזה היה לקחת 350 אלף שירים. הם היו מחולקים לחמישה ז'אנרים, פופ, רוק, קאנטרי, R&B, ראפ, והשתמשו בכל מיני היבטים של ניתוח. הם ניתחו משהו כמו 30 פרמטרים, משהו כזה, ואלה יכולים להיות פרמטרים מילוליים, כמו כמה מילים בנות שלוש עברות ומעלה יש בטקסט, או היבטים רגשיים, כמו כמה המילים הם מילים שמחות, או כל מיני היבטים מבניים, כמו כמה חזרתיות יש, או כמה פעמים הפזמון חוזר ביחס לאורך השיר. וכשעושים 30 היבטים, מנתחים 30 היבטים כאלה על 350 אלף שירים, זה כמובן אתגר מחשובי.
זה כן נותן איזושהי תמונה. כן.
כן, עכשיו מה שבעצם ניסו לעשות בחלק הזה של המחקר, זה לבדוק האם אפשר למצוא היבטים כאלה שאיתם אפשר שהמחשב ינבא ממתי השיר. כלומר, האם למשל אפשר לזהות מגמה של חזרתיות גוברת והולכת, ובדקו את זה במיוחד על פופ, במיוחד על רוק, במיוחד על קאנטרי, כדי לראות האם יש מגמות. בעצם בדקו מה המגמות הכי מובהקות לאורך 50 השנה האלה, והבחינה של הניתוח זה האם אפשר עם ההיבטים האלה לנבא את השנה שממנה הגיע השיר.
והייתה הצלחה בניבוי? הייתה הצלחה?
הייתה הצלחה, כן, הם מאוד שקופים בקשר לכמה הייתה ההצלחה הזו בכל היבט. לא כל ההיבטים מובהקים, וכאמור, חלק מההיבטים מובהקים מאוד בראפ, וחלק פחות. למשל, הנה, ראפ זה משהו שבמידה רבה מבוסס על טקסט. אז למרבה, לחוסר ההפתעה, גילו שניתוחים של אוצר מילים וכאלה יכולים להביא לניבוי יחסית מדויק של השנה שממנה מגיע שיר ראפ. אני חושב ש... אני חושב שאם אנחנו חושבים על זה אינטואיטיבית, אז שירי אהבה פשוטים בפופ אמריקאי של שנות ה-70 לא מאוד שונים מהטקסטים של שירי אהבה פשוטים היום בפופ.
אני לא בטוחה, אני מסתכלת על שירי אהבה נגיד בעברית, שירים ישנים לעומת נגיד שירים שהיה מקובל להתחתן לצידם לפני 50 ו-60 שנה, לעומת שירים שמקובל להתחתן לצליליהם היום. ואני כן הייתי אומרת שהדברים הם יותר, נקרא לזה, על פני השטח, מוצפנים פחות. השאלה היא, איך התוכנה הזו יכולה לזהות דבר כזה? כלומר, האם היא יכולה להגיד לי על ידי כל הפרמטרים שציינת, כן, היה יותר שימוש בסימבוליקה בעבר, למשל.
זאת שאלה מצוינת. כל אחד מאותם, נגיד, 30 היבטים שנבחנו, אז כל אחד מהם זה סיפור שלם לבחון אותו. אז מה שיפה במחקרים שכאלה, זה שהם באמת יושבים על כבר ניסיון של עשרות שנים של לנתח טקסטים, ואם נגיד לפני 20 שנה איזשהו צמד חוקרים באריזונה פיתח איזשהו מדד לכמה מילים הן על פני השטח, אז אפשר היום לנצל את המדד הזה ובמספר לא רב של דקות לבדוק אותו על מאות אלפי שירים. אז באמת החלק הזה של המחקר עשה בדיקה מאוד מאוד מרשימה על מספר עצום של טקסטים. הם אחר כך עוד השלימו את הניתוח עם ניתוח של כמה אנשים מסתכלים על הטקסטים באינטרנט. כלומר, האם אפשר למצוא איזשהו הבדל בין הז'אנרים השונים מבחינת כמה המאזינים עסוקים, engaged ככה עם הטקסט. וכאן, למשל, מגלים שבפופ, אז הרבה יותר גולשים מסתכלים על הטקסטים של השירים החדשים, בזמן שברוק מסתכלים יותר על טקסטים של שירים ישנים. ואז אפשר להבין מה...
וואו, זה ממצא מאוד מעניין.
כן. יש כאן ממצאים מאוד מאוד מעניינים, וזה בעיקר בגלל כמות הנתונים המרשימה של המחקר הזה, אפשר למצוא בו המון המון נתונים קטנים שהם בעלי עניין ומעוררי
עניין. כן, אנחנו כמובן זוכרים שבשנות ה-70 וה-80 עד ה-90 אנחנו פשוט ישבנו עם דף המילים לצידנו. עכשיו אנחנו יכולים להסתכל על מה אנשים עושים. אתה יודע, ספוטיפיי נותנת אפשרות הרי לעקוב אחרי השירים. וכמובן שאנשים חולים על קריוקי. הם אוהבים להסתכל על המילים של הדברים כדי שהם יוכלו לשיר אותם. אז בוא נגיע, בעצם אנחנו רואים שהמסקנה המרכזית, כמו שאמרנו בקדימון שלנו, היא שיש השטחה של התוכן?
תראי, אני חושב שאחת מהבעיות עם מחקרים כל כך מורכבים, זה שבסופו של דבר מנסים למצוא איזושהי שורה תחתונה אחת, שהמכון המחקר מנסה למכור לעיתונות.
כלומר, זה בעיית ההשטחה של ההשטחה, היית אומר. אוקיי.
כן. כן.
כי בסוף גם כותרות העיתונים כנראה הושטחו ב-50 השנים האחרונות.
כן. תראי, זה באמת, המחקרים האלה נורא מורכבים, ואם רוצים איכשהו לתווך אותם לציבור הרחב, אז כדאי איכשהו לקשור את זה עם משהו שהציבור הרחב מתעניין בו, עסוק בו באמת ביומיום. אז אם אנחנו מניחים שאי אלו אנשים חולפת במוחם ביום המחשבה, הטקסטים היום הם לא מה שהיה כשהיינו ילדים, אז אני חושב שזאת בחירה מצוינת של כותרת.
אוקיי, אני שומעת הסתייגות אבל בקולך.
כן, תראי, אני חוקר מוזיקה, וגם חוקרי מוזיקה שמתעסקים בטקסטים של שירים, בסופו של דבר מתעסקים מאוד מאוד קרוב למטריה. כלומר, אם את ואני עכשיו נדבר על טקסטים של שירים, אז כל אחד מאיתנו יש לו את כמה עשרות או מאות שירים שהוא או היא מכירים, ונוח להם לחשוב עליהם, ושהדוגמאות, ושכל השיח בעצם יוזן משירים ספציפיים שהעסיקו אותנו ומעסיקים אותנו היום.
כן, אבל רגע, פה אני יכולה להניח שהשירים שהיו, סליחה שאני קוטעת לך, השירים שבעצם היו במרכז המחקר, הם שירים פופולריים, כלומר, כן ניתן זה לא מה שיש לכל אחד בראש, אלא זה שירים שניתן להקיש מהם על התרבות בכללותה, לא?
כן, אבל זה כולל גם דברים של שוליים, כלומר, 350 אלף שירים זה משאיר שוליים די רחבים. אנחנו חורגים בהרבה מעשרת הגדולים של המצעד. נעשו הרבה מחקרים על השירים הכי מצליחים, על הצמרת של הבילבורד וכאלה, אז יש מחקרים כאלה. זה מחקר כבר עם כמות הרבה יותר מרשימה של נתונים. באמת באמת מרשים מבחינת ניתוח הטקסטים, אבל אני לא יודע אם כל אחד ואחת מצוות הכותבים של המאמר הזה, אם היינו עכשיו תופסים אותם לשיחה, אז הם היו יכולים לתת לנו דוגמאות ספציפיות של, כן. הנה, תראה, השיר הזה שאני אוהב או אוהבת לפני 20 שנה, הוא היה ככה, והשיר הזה הוא ככה.
לא, אין ספק, זה בכלל לא שיח, זה לא שיח של דוגמאות, אני חושבת.
נכון,
אנחנו בכלל לא במקום הזה.
מאוד ממעוף הציפור, ואפילו ציפור רף הנמוך ביחס
לא, ודווקא בגלל זה יש מה לשים לב לנתונים ולדברים שעולים לנו. למשל, משהו מצביע על כך זה שיש יותר חזרות, למשל, לאורך השנים. ושיש, כמו שאמרת, מילים אולי פחות מורכבות, כלומר שיש להם פחות הברות, ושהחרוזים הם יותר חוזרניים, נכון? זה רק חלק מהדוגמאות.
כן, יש, למשל, היבט אחד, יש איזשהו מדד שכבר פותח לפני כמה שנים, שמשווה טקסטים לאיזשהו אוצר מילים היפותטי של 3,000 מילים שתלמידי כיתה ד' עשויים להכיר. זו דרך למדוד מורכבות של עושר של שפה. שאם
דרך
אנחנו,
טובה.
כן, יש. אז okay. אחת מהערות מדד שאני בטוח שנעשתה הרבה מאוד עבודה כדי לפתח רק את המדד הקטן הזה, שהיה רק היבט אחד מתוך כמה עשרות שנבחנו על 350,000. זה באמת, זה כמות מסחררת של מידע שנחקרה כאן. Okay. אבל כאמור, אני בתור מוזיקולוג שמחור למגע ישיר עם המטריה, אז לא תמיד אני מוצא את עצמי בתוך ים הנתונים הזה. כלומר, אם אני לוקח את זה לשירים שיושבים אצלי ברשימת השמעה בספוטיפיי, אז אני לא בטוח אם אני אזהה את המגמות שהם זיהו על 350 אלף שירים.
אבל א', אתה מוזיקולוג, כלומר, מראש אתה לא דוגמה, לא לכלל האוכלוסייה, לא לרוב השירים, וב', כמו שאמרנו, זה, שוב, זה מגמות כלליות, אני לא חושבת שבאמת הרשימה שלך או שלי משקפת אותם. אני רוצה לשאול אותך על עוד נתון שעולה לגבי התכנים עצמם. אני רואה פה שאומרים שבעצם כמות המילים השליליות עלתה ב-50 השנים האלו, נכון?
זה עוד פעם, זה משתנה בין הז'אנרים. אני לא זוכר כרגע להגיד לך באיזה מהז'אנרים המילים הפכו להיות יותר חיוביות. לא, הנה, אני אפילו מצאתי כאן את הטבלה. ב-R&B הם הפכו להיות יותר שליליות, ובקאנטרי הם הפכו להיות יותר שליליות, ובראפ הם הפכו להיות יותר חיוביות. הפתעה, הפתעה. כן, אז יש...
אז כלומר, אנחנו לא אומרים שככלל כמות המילים הכועסות והעצובות עלתה, אלא זה תלוי ז'אנר, פחות או יותר.
כן, זה תלוי ז'אנר, ושוב, בסופו של דבר, הדבר הראשון שהם שאלו, זה עד כמה הם יכולים לקחת כל היבט כזה, ולמצוא שהוא מנבא את השנה שבה השיר יצא לאור. אז יש כאן המון נתונים, חלקם מובהקים יותר, חלקם מובהקים פחות. ובתור משהו, המחקר הזה מאוד מאוד מרשים. אני מאוד נזהר כשאני קורא כותרות של מחקרים מהסוג הזה, שמגיעים מבינה מלאכותית, ממדעי המחשב, כשאני רואה מאמרים כאלה שהכותרת ממש מזעזעת אותי, או מפתיעה אותי, או ממש מושכת אותי, אז אני יודע שצריך לקרוא את זה יותר ברצינות. בוא נביא
לקראת סיום שתי דוגמאות. בוא נגיד שמערכת שאומרת שהדברים נהיים יותר ויותר פשטניים, מעניין מה היא הייתה אומרת על הדוגמה הבאה. אחד הלעיתים הגדולים של שנות ה-80, עיקר מילותיו הם דה דה דה, אני לא יודעת כמה יותר פשוט אפשר להיות. היה גם אחר כך את בום בום בום, let's go back to my room כמובן, אבל אנחנו יודעים שפשטנות הייתה מאז ומעולם. ולהבדיל, וזו דוגמה שלך, אנחנו בעצם רואים שאפשר להשיג מורכבות גבוהה מאוד, גם עם מעט מילים, נכון?
כן. כן, בהחלט.
רצית להשמיע לנו את... כן.
כן, מבחינתי דוגמה מהספוטיפיי שלי, זה רדיוהד. שם יש שירים שדווקא החזרתיות והמלמול הלא לחלוטין קוהרנטי, או תחושת התקיעות היא חלק בלתי נפרד מהאמירה. והמוזיקה מורכבת ממורכבת.
אבל אז היית רוצה להגיד, אני לא יודעת אם המחקר הזה עשה את זה, שצריך לעשות איזשהו קרוס נתונים, למשל, בין טקסט לבין מוזיקה, נכון? ואז אולי אתה מקבל תמונה אחרת.
אני חושב שבעיקר זה אומר שצריך לקחת נשימה ארוכה ולספור עד 10, בין הרגע שבו אנחנו מסתכלים על הנתונים ממעוף הציפור, לבין הרגע שבו אנחנו מסתכלים על שיר ומנסים... לזהות בו את חיוכן של המגמות שזוהו במחקר.
לגמרי. בואו נשמע קצת מהרדיואיד הזה כדי שנדע על מה אתה מדבר.
בסדר.
אז אנחנו שומעים כאן באמת רפטציה, אבל א', המיקום של השורה הוא לא שגרתי, העיבוד הוא כמובן מאוד לא שגרתי, כלומר יכול להיות שהמורכבות שעבדה, וכן עבדה, בוא נגיד כן, הנתונים, בוא ניתן גם כבוד לנתונים, בסדר? כן. המורכבות שכן עבדה במילים, יכול להיות, אני שואלת אותך פה, שהיא באה לידי ביטוי בפרמטרים אחרים, למשל שהעיבודים וההפקות ששומעים היום בפופ הם הרבה הרבה יותר מורכבים?
כן, ואני לא חושב, אני לא חושב שהמחקר התיימר להגיד משהו על על המוזיקה עצמה, כלומר זה גם חלק מהעניין, כלומר יש כאן בכל זאת איזו צניעות מסוימת. ברגע שאנחנו מבינים שהמוזיקה מכניסה לתוך הקלחת רמות בלתי מבוטלות של מורכבות, אז זה יכול להיות שאנחנו יכולים לסלוח גם על מיעוטן של מילים. כאן בשיר הזה יש 23 מילים, ספרתי, עם הרבה מאוד חזרתיות. ג'ון לנון על השיר I want you, she's so heavy, אמר שכשבן אדם תובע, הוא לא משתמש בהרבה מילים. אז אני חושב שמיעוטן של מילים יכול להגיע מהרבה מאוד מקומות, לא תמיד מהשטחה, אבל כשמסתכלים על המגמות ממעוף הציפור, אז הן מאוד מאוד מעניינות. Nonetheless.
פרופסור אלון שאב, המחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, אני מודה לך מאוד, נשמח לשוחח איתך בעתיד. להתראות.
תודה רבה.
אנחנו מסיימים את השעתיים האלו של שלושה שיודעים עם נפלאות המוח, פינתה של הדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. איזה פלא וחידוש, דבר שלא ידענו לגבי מוחנו, הבאת לנו הבוקר.
היי, בוקר טוב. בוקר. אז היום אנחנו הולכות לדבר על פירוק של DNA כמנגנון ליצירת זיכרונות חדשים.
מה? אוקיי.
כן. אוקיי.
תסבירי את הקשר.
אז אני אגיד כמה מילים, רק על DNA. DNA זה בעצם החומר הגנטי שלנו, מולקולות מאוד מאוד ארוכות, שנמצאות בגרעין של כל תא ותא בגוף שלנו, ובעצם מכילות בתוכן הנחיות ליצירה של חלבונים. זאת אומרת, הגוף שלנו לא מסוגל לייצר חלבונים בלי DNA, אבל מעבר לתפקיד הזה, אנחנו יודעים היום ש-DNA יש לו גם תפקיד של רגולציה. זאת אומרת, DNA מעורב בפיקוח ובקרה על המון 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 תהליכים ביולוגיים חשובים, ובגלל החשיבות שלו, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לפגיעה ב-DNA כמובן כמשהו שהוא לא רצוי. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מחלות גנטיות, שמה שקורה בהם זה בעצם נזק של ה-DNA, מה שקוראים מוטציה, ואז המחלה מתפרצת, כי כל מיני תהליכים מאוד מאוד מהותיים משתבשים. אבל מחקר חדש מראה שבעצם בתוך המוח, באזור ההיפוקמפוס, אותו אזור שעוזר לנו לייצר זיכרונות ארוכי טווח, בעצם שבירה ותיקון של DNA זה תהליך ממש הכרחי ליצירה של זיכרונות.
האם מדובר שוב בשבירה ותיקון? כלומר, אמרנו הרי ששבירה היא לא תהליך רצוי, לפחות כך אנחנו תופסים אותו. האם הדגש פה הוא על התיקון?
כן, אז הדגש פה על תהליך התיקון, ותהליך התיקון בעצם מתבצע על ידי כל מיני פקטורים או מולקולות של מערכת החיסון בתוך המוח. וכשאני קראתי את זה, המנגנון שם לא מוסבר, זאת אומרת, לא מסבירים מה בדיוק בתהליך הזה של הפירוק ותיקון אחראי ליצירה של זיכרונות. אצלי זה ישר העלה בראש את הסיפור של, למשל, כשאת הולכת לחדר כושר ואת עושה אימוני כוח, אז בעצם תוך כדי האימון, השרירים שלך קצת נקרעים, נוצרים לך ממש קרעים קטנים בשרירים, הקרעים האלה מתוקנים, ואז השריר הופך להיות יותר חזק. אז זה משהו כזה, שוב, זה מטאפורה, כן? אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק המנגנון, אבל בגדול יכול להיות שהשבירה והתיקון מצליחה להכניס לתוך ה-DNA איזשהו מידע חדש, או לגבש שם איזשהו מידע שהוא בעצם מהווה את הזיכרון.
מה הם בעצם עשו במחקר הזה? אולי כך נוכל להבין יותר טוב?
אז מה שהם עשו, הם בעצם לקחו עכברים וחשפו אותם למה שנקרא התניית פחד. מי שמקשיב לנו הרבה בטח כבר מכיר את זה. לוקחים את העכבר, חושפים אותו בעצם לשוק חשמלי.
לעיתון ישראלי מצוי בכל בוקר.
כן. אז חושפים אותו בעצם לשוק חשמלי, שהוא לא נעים, שמצומד לאיזשהו קונטקסט, נגיד אתה מקבל את השוק חשמלי בתוך קופסה שהיא בצבע צהוב, ואחרי שעושים כמה פעמים את הפעולה הזאת, אז העכבר לומד לפחד מהקופסה הצהובה, וכשאת תכניס אותו לקופסה הצהובה, גם בלי השוק החשמלי, את תראי שהוא נכנס למצב של כיפאון, והוא מראה סימני פחד. אז עשו את הפרוצדורה הזאת, ואז בעצם ממש הסתכלו ברמה המולקולרית מה קורה בנוירונים, בתאי המוח שבתוך ההיפוקמפוס, ושמו לב שיש שם פעילות חיסונית מאוד גבוהה, גילו שיש שם המון, המון פקטורים של מערכת החיסון, שידוע שהם קשורים לתיקון של DNA, בדקו ווידאו שבמוח של העכברים האלה לא הייתה לא היה שום גורם זר, כי הרי לפעמים גם כשגורם זר פולש למוח זה מעורר תגובה דלקתית, ובעצם מזה הם הבינו שיש פה איזשהו תהליך חיסוני שתומך ביצירה של זיכרונות, והם אפילו גילו את החלבון המסוים שהוא הכרחי לתהליך הזה, ואז בעצם כשפגעו בחלבון הזה, במוח של אותם עכברים, הם לא היו מסוגלים יותר לייצר את הזיכרון של הפחד. אז
התגובה הדלקתית יכולה להיווצר גם לא על ידי מה שנקרא שבירת DNA, או שזה זה,
כן, תגובה דלקתית, אני אומר, תגובה דלקתית נוצרת הרבה פעמים כתוצאה מחדירה של איזשהו גורם זר לתוך המוח, הרי בפועל...
כן, לא, אבל את זה, את זה שללנו, כן.
את זה שללנו. ואז בעצם הם הבינו שיש פה איזשהו תהליך של פירוק ובנייה של ה-DNA כחלק מהתהליך של יצירת הזיכרון, וכמו שאמרתי, כששיתקו את התהליך הזה, זאת אומרת שפגעו בחלבון שמעורב בתהליך הזה, כבר לא היו יכולים להיווצר זיכרונות.
עכשיו, אנחנו אומרים זיכרונות, אנחנו מדברים אבל, לפי מה ששמענו מתיאור המחקר האכזרי הזה, זה שמדובר בעצם בטראומות, נכון? בזיכרונות שנועדים ליצור אזהרה מפני משהו. והשאלה עולה, אני לא חושב שאנחנו, האם עשו את זה גם על זיכרונות חיוביים?
אז כרגע לא, כי זה ממש, המחקר הזה, אני אגיד, הוא פורסם בנייצ'ר, שזה הז'ורנל הכי יוקרתי בעולם המדע, בגלל החדשנות שלו, בגלל שזה פעם ראשונה שממש הראו מעורבות של פגיעה ותיקון של DNA בתהליכים של יצירת זיכרונות, ועכשיו מה שנקרא הדלת נפתחה, ואני מנחשת שיהיו לזה הרבה מאוד מחקרי המשך, ואז אפשר יהיה להתחיל לחקור, האם זה רלוונטי רק לזיכרונות לחוויות טראומטיות או לא נעימות, האם זה רלוונטי לכל סוגי הזיכרון, כי יש לנו הרי כל מיני סוגים של זיכרונות, אבל כמנגנון ביולוגי זה מנגנון מאוד מעניין, וכמובן שבהיבט היישומי, ישר זה לוקח אותנו למקרים שבהם יש פגיעה ביצירת זיכרונות, כמו אלצהיימר למשל, ואנחנו שואלים האם גילינו פה איזשהו נתיב פוטנציאלי לטיפולים חדשים.
נכון. אבל גם שוב להבדיל, אולי גילינו פה גם נתיב להתמודדות עם, עם, עם טראומה וחרדה.
נכון, גם תהליכים של מה שנקרא שינוי זיכרונות לטובת טיפול, בהחלט.
כן. אז באמת רק נותר להבין האם, אני מניחה שעשו את זה נכון, עם מזון, אם עושים מחקר כזה לכיוון החיובי, אז צריך לבדוק האם התגובה היא אותו דבר לגבי מציאה של מזון אהוב. אצל עכברים?
נכון, כן, וכמובן גם בעתיד לבדוק מה קורה אצל בני אדם, כן? האם גם אצלנו זה עובד באותה צורה, שבדרך כלל אין סיבה להניח שלא.
כן. עד כמה המחקר הזה נעשה בזמן סמוך לחלק הראשון של הניסוי, ועד כמה זה נפרס על פני זמן? לכמה זמן הזיכרונות האלו נאגרים אצל העכברים?
זה זיכרונות, תראי, אני אגיד, עכברים חיים בממוצע שנתיים, שלוש, אז ברגע שאת בודקת את זה אחרי מספר שבועות או מספר חודשים, זה כבר נחשב לזיכרון לטווח ארוך אצלם, זה כמו שאני אזכור משהו 20 שנה.
אבל זה כן נבדק, היה הבדל פה גם לגבי, שוב, כמובן שזה יחסי, זיכרונות לטווח ארוך אצל עכברים?
כן, זה נבדק, את בדרך כלל עושה את הפרוצדורה של הלמידה, ואז את מחכה כמה שבועות, ואז מחזירה אותם שוב לסיטואציה, ובודקת האם הם זוכרים שהקופסה הצהובה היא מפחידה.
כן. וכאן אנחנו אומרים שככל הנראה שבירת ה-DNA והתיקון יצרו את השוני הזה בזיכרון. מעניין מאוד.
נכון.
אני מודה לך, כרגיל, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. זיכרונות טובים.
בשמחה.
לכולנו.
כן, גם לך. ביי.
עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה תמנה הולצטיין, שהפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני, תודה רבה לכם צוות יקר. נזכיר שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי בשידור חי בשעה 7 הבוקר למשך שעתיים, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. כמובן שאתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להאזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או באתר, אפשר למצוא את כל הדרכים הנכונות להאזין לנו בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. באותו עמוד ממש אתם מוזמנים לענות על חידות ההיגיון שהציג לנו רן זיו בשעה הראשונה. אתם גם יכולים לשלוח לנו שאלות מעניינות או מחקרים מסקרנים שאולי פספסנו, אנחנו משתדלים מאוד להיענות לכולם. תודה רבה לכם, מאזיננו היקרים. אני שרון קנטור, המשך יום טוב ושקט, ושיגיעו כבר בשורות טובות. להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.